שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יהלומים באוויר, הפודקאסט שלכם על מכבי נתניה. היום אנחנו בפרק מיוחד, מארחים את פסיכולוג הספורט גבי זקס, פרק שבו אנחנו נבין קצת יותר לעומק מהו פסיכולוג ספורט, באיזה כלים הוא משתמש, איך האלמנט הפסיכולוגי מתבטא בחייו של ספורטאי או של מאמן, התמודדויות עם לחץ, הצלחות, אכזבות ועוד, כמובן בהקשר של ספורט בכלל וגם קצת במכבי נתניה שלנו. אז בואו נצא לדרך, אני רוצה להגיד שלום לגבי זקס.
אהלן, שלום, שלום לכולם.
מה שלומך גבי?
תודה, תודה רבה. קצת מצונן, אבל בסדר.
יאללה, זה בדיוק התקופה,
אה?
כן. אני רוצה להגיד שלום לברק גרונדמן.
אהלן, שלום, יופי של פרק.
גמרי. גבי, ספר לנו קצת על עצמך למי שלא מכיר.
אוקיי, אז אני כבר 10 שנים. קצת יותר, עוסק בתחום הזה של פסיכולוגיה ספורט. במשך השנים יצא לי לעבוד באמת עם הרבה, הרבה ענפי ספורט, זה באמת אחד הדברים הכי מקסימים של של המקצוע הזה, שאתה זוכה כל פעם להיכנס לעולם ספורט אחר, שהוא באמת עולם אחר, ולפגוש את כל האנשים המעניינים והמדהימים שאתה פוגש. כמובן, מטבע הדברים, הרבה עבודה עם כדורגל, כמובן, יצא לי באמת לעבוד עם שחקני ליגת העל, גם שחקני נבחרת ישראל, אבל עיקר עבודה זה עם נוער, לדעתי, רוב הזמן, או שחקנים צעירים מאוד, במעבר הזה בין נוער לליגת העל. כמובן, יצא לי ללוות קבוצות, זה עבודה שאני בדרך כלל פחות עושה בשנים האחרונות, יותר היום עובד בקליניקה, אחרי שאני נהייתי ככה איש משפחה, נולדו לי ילדים, אז יש לי פחות זמן לזה, אבל תמיד פתוח להצעות, מה שנקרא, יש זמן.
גבי, אתה באת מרקע של ספורט?
כן, אני הייתי שחקן כדורעף מקצועני, שחקתי בליגת העל, מספר שנים, און אנד אוף, בכדורעף, ובאמת ספורט זה אהבה אדירה, זה אובססיה, ותמיד, תמיד הייתי סביב הספורט, ובפסיכולוגיה זה עוד אהבה, אז ככה שיצא לי לחבר את שניהם, וממש זכיתי, היום אני גם עדיין משחק כדורעף, להפתעתי והפתעת רבים, גם בליגת העל בחופים, בכדורעף חופים.
וואלה.
וכן, בגיל 44, ועדיין נמצא שם, איכשהו.
יאללה, אז אנחנו קובעים לעצמנו לבוא לראות.
יש טורניר בשישי הזה, אגב.
שישי הזה, אוקיי, מגניב. מה התפקידו של פסיכולוג ספורט בקבוצת כדורגל?
טוב, זו שאלה מצוינת, שאלה גדולה. אני יכול לענות איך אני רואה את התפקיד הזה. זה תפקיד מדהים ומורכב ומעניין ומאתגר. בגלל שאתה זה יכול להיות כל מיני דברים. זה מאוד תלוי בסיטואציה, זה מאוד תלוי בקבוצה, וזה תלוי כמה נותנים לך. בוא נתחיל מהאידיאל, אם היו נותנים לי איך שאני רואה את התפיסה של התפקיד, וזה רוב הפעמים לא קורה, זה לא אידיאל שקורה, הוא חלק מהצוות המקצועי, הפסיכולוג, ונמצא שם מההתחלה ועד הסוף, ובעליות ובירידות, ובעיניי זה חייב להיות בליווי צמוד של המאמן, מפני שהמאמן עוברים כל כך הרבה, אני לא יודע אם מישהו יכול לדמיין לעצמו אפילו מה זה להיות מאמן כדורגל בליגת העל וגם בליגה לאומית, בעצם בכל ליגה, זה שונה, אבל הלחץ הוא אדיר והאתגר הוא אדיר, מאמן נדרש להיות מנהיג, פסיכולוג, המון המון יכולות פסיכולוגיות, והרבה פעמים זה די בודד שם בפסגה הזאת, ותפקיד הפסיכולוג למשל שם יכול להיות גם תפקיד של תמיכה למאמן, איש שבו הוא יכול לאבד רגשות, הרבה פעמים זה אנשים שככה הם מאוד קשוחים, והם יכולות ככה לספוג הרבה ולהתמודד הרבה, אבל הם גם זקוקים, והם מרוויחים לא מעט מהמקום הזה, הפסיכולוגי, קצת סוג של טיפולי, אז זה אחד התפקידים, וכמובן לעבוד עם השחקנים, שלל דברים שם, יש שחקנים יותר צעירים שצריך לעזור להם עם הביטחון, עם החרדה, יש שחקנים יותר ותיקים שהם המנהיגים וצריך לעזור להם אולי לייצר מנהיגות חיובית יותר, יש את השוערים כמובן שהרבה פעמים גם צריך לעזור להם, בלמים, איך להתמודד עם שחקנים שמאבדים ביטחון, חלוצים שפתאום מאבדים ביטחון, כל הזמן זה עבודה, זה יכול להיות גם עבודה לקחת ולעבוד עם צוותים, לחלק לצוות הגנה, צוות קישור, זה יכול להיות כמובן לעבוד ברמה הקבוצתית, על הלכידות הקבוצתית, עד כמה הם מחוברים, על התרבות של הקבוצה, אם יש לנו תרבות טובה בקבוצה, אתה מבין כמה מורכבות, אני יכול להמשיך ולהמשיך, אבל התרבות של הקבוצה, איך אתה ביחד עם המאמן מייצב תרבות, שהיא סופר חשובה להצלחה של קבוצה, ולפעמים התרבות פשוט קורית, היא קורית מעצמה, ולפעמים צריך לבנות אותה, או צריך ככה להחזיר אותה לתלם, בעיניי כל אלה הם תפקידים של פסיכולוג ספורט, הבעיה היא שרוב הזמן בעצם, מניסיון שלי, קוראים לך כשיש ממש לקראת הירידה, או לקראת אולי כשרצף הפסדים כלשהם, ואז...
מחבות שריפות.
בדיוק. ותחשבו כמה זה מאתגר אז, כי אתה נדרש להיכנס למקום שאף אחד לא מכיר אותך, ואתה נדרש לייצר אמון עם כל האנשים האלה, ואמון זה מילת המפתח לעבודה של פסיכולוג. זהו, זה אתגרים, זה עבודה, היא מאוד מעניינת, אבל מאוד מאתגרת.
וציינת שמבחינתך, או לפחות באידיאל, פסיכולוג הוא חלק מצוות אימון של קבוצת כדורגל, או צוות בכלליות. יש איזה קבוצות בארץ שמיישמות דבר כזה?
כן, אני יודע למשל, כמובן, על בר שבע שאלה, עכשיו הוא עבר למכבי חיפה, את...
אוי, בואו. איתן עזריה.
איתן עזריה. לצערי, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אין לי ממש שום דבר נגד אנשים שמכונים מאמנים מנטליים ואיתן עזריה, אבל יש יתרון גדול בעיניי לפסיכולוג, אני לא אובייקטיבי, אבל הפסיכולוג הוא איש שלמד דיסציפלינה מאוד רחבה, ויש לו המון המון ידע שמאמן מנטלי אין לו. היתרון של מאמנים מנטלי הרבה פעמים, ולכן אנשים לוקחים אותם גם בדרך כלל בכדורגל, היא שהרבה פעמים היו שחקני עבר, או שהם הם, 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 הם מאוד מאוד מבינים בכדורגל, ולפעמים שחקנים שממש היו שחקני ליגת על, אין ספק שיש לזה יתרון גדול, אבל אני חושב שפסיכולוג הוא יודע להתמודד טוב יותר עם האתגרים האלה, ושוב, זה הרבה הנושא של יצירת קשר, ויכול להיות ליצור אמון, ויכול להיות לייצר איזשהו ספייס, שמצד אחד הוא לא שיפוטי, ובן אדם יכול להרגיש שזה מקום בטוח, תחשבו על שחקן כדורגל בקבוצה, כמה לחץ יש עליו, כמה עיניים יש עליו, תחשבו שיש פה אי מסוים שיכול להיות לו, שבו יש סודיות מוחלטת, משהו מספר לי, אני לא יכול לספר אותו, לא למאמן, לא לאף אחד, כמה זה יכול להיות בפני עצמו טיפולי ומרפא וחשוב לשחקן הזה, האם מאמן מנטלי יודע לייצר את הספייס הזה, יודע לשמור על אתיקה מקצועית שהיא הבסיס לאמון, אני לא יודע להגיד, אני מקווה שכן.
איך זה נראה בפועל, תכלס? מה הכלים שלך בתור פסיכולוג בקבוצת כדורגל?
בפועל, כמו שאמרתי, זה עבודה, זה נראה בדרך כלל עבודה שאתה מכניסים אותך למקום משברי, שבו הרבה פעמים הלכידות הקבוצתית פגועה, כי אתם יודעים איך זה, כשהצלחות אבות רבים לה, כשיש כישלון, במיוחד בישראל, הרבה פעמים הופכים להיות כל מיני קונפליקטים וסכסוכים, אז יש לעבוד על, קודם כל על לכידות הקבוצתית, להחזיר אותם לביחד, כי בכדורגל כמובן, לא צריך להגיד לכם, זה משחק שהלכידות הקבוצתית, השיתוף פעולה בין שחקנים, הוא קריטי להצלחה. ואז כשיש כישלונות, הרבה פעמים מנסים למצוא את, זה טבע אדם, מנסים למצוא את השם, ויש פילוגים, ויש מחנות, ולפעמים יש כמובן מעמד של מאמן שמתערער, וזה יכול גם כמובן להשפיע על המאמן עצמו, שגם שם הוא צריך הרבה עזרה בעיניי, בניסיון שלי, וזה הדבר הכי מאתגר שיש, כי המאמן הרבה פעמים שם, הוא בעמדה מאוד לא פשוטה, ואתה צריך לבוא שוב, והרבה פעמים זה יכול להיות משהו שמנחיתים עליו, אז תחשבו על הסיטואציה המורכבת בשביל הפסיכולוג, שיש פה מישהו שהנחיתו עליו, מישהו שהוא לא מכיר, והוא צריך לתת בו אמון, ואתה צריך לשכנע אותו שאתה שם בשבילו, למרות שמי שמשלם לך זה ההנהלה, ולא משנה מה המערכת יחסים, וזה זה, זה, זה הרבה יחסי אנוש, זה הרבה יכולת ליצור אמון, והאתגר גם הכפול הוא שאתה נדרש לתת תחושה שקורה משהו מהר מאוד, בגלל עקב ההתערבות שלך, שיש שינוי מהיר מאוד.
זה משהו שהוא סביר לבקש אותו?
מצד אחד, זה מי ש... אם אתה פסיכולוג מנוסה ויודע מה אתה עושה, יש יותר סיכוי שיקרו דברים טובים יחסית מהר כשאתה נכנס. כי אתה יודע לייצר התערבויות שיכולות ליצור אימפקט. למשל, אם אני לוקח שחקנים ועושה התערבות שבהם אני מצליח על ידי ישיבה אחת או שתיים, לייצר שיח שבו דברים נפתרים, אנשים מביאים את הרגשות שלהם ומצליחים לייצר, לסיים את השיח הזה בצורה כזאת ש... שאיבדנו קצת רגשות, דיברנו על דברים והקבוצה יותר מלוכדת, אז הרבה פעמים אתה יכול לראות ש... שהקבוצה משחקת טוב יותר. הבעיה היא שלא תמיד זה מתארגן לתוצאות. ואז יש צריך גם מזל, כי התוצאות הן מאוד מאוד חשובות, זה נותן הרבה ביטחון לקבוצה, כשהיא באמת יש תוצאה ולא רק משחקת טוב. ובישראל האתגר הוא שאנחנו, כמו שאתם יודעים, אנחנו לא עם הכי מפרגן, ומהר מאוד יכולים לבוא להגיד, זה, והפסיכולוג הזה לא עזר בכלום וכדומה, וזה מאוד מאתגר, אבל זה מאוד תלוי במאמן, ביכולת שלך ליצור קשר מאמן, ושהמאמן משדר, והנהלה משדרת שיש פה איש שצריך לשתף את הפעולה ושהוא יודע מה הוא עושה, זה מאוד חשוב לעבודה. אבל האתגר הוא לא לייצר את ההצלחה אחת או שתיים, כמו שבסופו של דבר לטפל בבעיות היסוד יותר, בזמן קצר. אם באמת יש לך תרבות קבוצתית שהיא קלוקלת, כן? אם יש לך למשל מאמן שהשחקנים ידעו בו אמון, זה דבר שהוא מאוד, הוא יוצר מצב מאוד שביר, אז נגיד...
זה משהו שהוא בר תיקון? איך אגב, ששחקנים נניח ראינו את זה השבוע, גם מכבי תל אביב נניח, אבל שחקנים שמאבדים אמון במאמן?
לפעמים זה בר תיקון, לפעמים לא. תראה, יש מאמנים שהם הרוויחו ביושר את החוסר אמון הזה. זה מדהים לראות, זה באמת פשוט מדהים אותי לראות, עדיין, איך יכולים להיות מאמנים ברמות הגבוהות, עם אינטליגנציה רגשית שואפת לאפס, ויכולות מנהיגותיות מאוד נמוכות, כי בעיניי, מה זה מנהיגות במשפט אחד, נכון? איך תגדיר מנהיגות במשפט אחד?
היכולת אולי לסחוף אנשים לעשות פעולות מסוימות.
כן, אבל לסחוף אותם, זה בסופו של דבר, אוקיי, כמה זמן זה מחזיק? מה מחזיק המנהיגות באמת? מה עמוד התווך של מנהיגות שמחזיק, שאנשים ייחו אחריך לאורך זמן? זה משפט אחד אמון. זה כשמישהו מאמין בך אני חושב שזה מערכות יחסים, זה תחושה של, שבאמת אתה עומד מאחורי המילים שלך. לתת דוגמה אישית, והרבה מאמנים, הרבה שחקנים יגידו לך, שהם לא מצליחים לייצר את האמון הזה, כי הרבה שחקנים חווים שאחד בלב, אחד בפה, שהמערכות יחסים הם לא יודעים להחזיק אותם בצורה מספיק טובה. שחקן שפתאום הוא לא בהרכב, והוא לא יודע למה השחקן, בכלל אין איזשהו תהליך שבו המאמן נותן לו פידבק למה, והחוויה הזאת היא שבו המאמן לא רואה אותי, אני לא חשוב לו, חשוב לו מי שמפקיע גולים, חשוב לו מי שמשחק טוב, ופתאום כשאני לא משחק טוב, המאמן לא מדבר איתי יותר. אלה דברים שהם פשוט כשל באינטליגנציה רגשית וביכולת מנהיגותית, שבסופו של דבר יכולים לפגוע מאוד באמון של המאמן, וקשה להחזיר את זה אחורה, ומאמן, אני רק אגיד, חייב להיות איש שיודע להתבונן בעצמו בצורה ביקורתית, ולא כולם כאלה.
אני רוצה גבי להגיד שקודם כל אמרת שבאמת אתה מסתכל ומופתע איך יש כל כך הרבה אנשים שמאמנים שהם כאלה חסרי איקיו, אינטליגנציה רגשית, אבל צריך בצד זה להגיד שהבולטים והמוצלחים היום בעולם, גם בארץ, אם אפשר לסגע דוגמאות, זה אנשים שיש להם את זה, כי מוריניו וגוארדיולה ובוודאי קלופ, זה אנשים שזה המרכיב העיקרי באישיות שלהם. כלומר, לא בטוח ששיטת המשחק של קלופ היא הכי טובה, אבל אתה רואה שמשהו מבקש, הוא מצליח לתרגם את זה. הם לגמרי שלו, ומוריניו בוודאי. אני לא יודע בארץ איזה דוגמאות טובות יש לזה, אז נכון שהם מעטים, אבל אולי זה יוביל את השינוי, בלראות שמאמנו קודם כל, איך אמרת, מנהיג, בן אדם, פסיכולוג הרבה פעמים. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אתה מדבר על המטפת.
מסכים כל מילה שאתה אומר,
אז כבר טוב, כבר מצבי טוב. ואני בדרך כלל פסיכולוגים לא מסכימים איתי. אבל זה פעם ראשונה. אתה דיברת על המעטפת ועל המערכת ועל קשר שהוא מאוד חשוב, אנחנו בדרך כלל לא מכירים אותו בין מאמן לקבוצה, ששם אתה נמצא ומתווך. אני אבל רוצה כן להחזיר אותך למקום שכל אוהד מסתכל כשהוא שומע מאמן ספורט. אני יודע שמאמן הכושר, תפקידו להביא את השחקנים לסיבולת לב ריאה או למצב שבו הם יכולים לרוץ גם בדקה 92. התאוששות, חמצן. אני יודע שמאמן שוערים עובד עם השוער.
אני קוטע אותך כבר עכשיו, כי זה נכון ממש בחלקית. מאמן כושר הוא הרבה יותר ממאמן כושר, ומאמן שוערים הוא הרבה יותר ממאמן שוערים.
מה הוא עוד?
מאמן כושר הרבה פעמים זה השחקן, זה האדם שהם פוגשים אותו ברגעים הכי מעורר חרדה, לפני המשחק. והוא זה שעושה להם את תהליך כזה, שלא רק הוא מחמם אותם, הוא מכין אותם לקרב, הוא זה שאתה יודע, כמו בסרטים, מכין אותם לקרב, הוא בעמדה פסיכולוגית מאוד חשובה שם, והוא הרבה פעמים יודע, והוא הברומטר למה המצב הפסיכולוגי של הקבוצה. כשאני עובד בקבוצה, אני בקשר מצוין עם מאמן הכושר, כי הוא יודע להגיד לי הכי טוב, לפני משחק, מה צפוי להיות, והרבה פעמים הוא צודק.
הוא זה שצועק ספרטה.
אני אגיד לך משהו, גבי, אז אני פתאום לומד ומבין ממה שאתה אומר, שבניגוד למה שאנחנו חושבים, וזה תחילת השאלה שלי הייתה, שמאמן כושר, אני כמובן מסכים, שכל המאמנים האלה הם דמויות, אנחנו יודעים אצלנו בנתניה, איך דני עמוס מתייחס ומדבר על מאמן השוערים שלו, גם אחרים שעברו את זה, הוא לא רק מלמד אותו להגרף כדור, או לזנק בזמן, הוא הרבה מעבר הדמות הזאת.
זה אבא, אימא, זה פסיכולוג.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, אני שואל את עצמי, נקודת המבט שלי על פסיכולוג ספורט, היא יותר נקראת מאמן מנטלי. כלומר, התחלתי להגיד, מאמן הכושר עובד איתו על סיבולת לבריאה, ומאמן חלוצים עובד איתם על סיומת וחדות, והמאמן הטקטי או האנליסט עובד איתם על העמידה במגרש. ואני נוטה לחשוב שהמאמן המנטלי, כלומר הפסיכולוג, יעבוד איתו על רגעי המשבר. אתה לוקח את זה לכיוון שאומר, לא, אני יושב למעלה, אני הרוח הזאת, לא יודע אם למעלה או למטה, הדמות הזאת שנכנסת ועושה את החיבורים הנכונים. אני השמן במכונה. אני נכנס בין כל הברגים ודואג שהדברים יעברו, ועברו רגשי ולתת ביטוי. זאת אומרת, לא תפקידי לעשות את זה. כל אחד במקום שלא עושה את זה, המאמן, אני רק זה שנותן למאמן את הכלים,
בדיוק.
נותן למאמן הכושר את הכלים. אני, כמו שאתה אומר, רגע, אני מסיים משפט אחרון, כמו שאתה אומר, אתה לא נישה, אתה לא אחראי על האימון המנטלי של השחקן, של אותו כדורגלן.
אתה אומר בחוכמה רבה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה העניין הזה של לתחום את זה למאמן מנטלי, המילה הזאת מנטלי, היא תוחמת את זה למין משהו שנמצא בתוך הראש, שים לב, זה מנטלי, זה לא פסיכולוגי, זה לא רגשות, זה סוג של מנטלי, זה כאילו, יש איזה צורך סוג של להפריד את זה, לאיזה משהו כזה, שכאילו אפשר לשים אותו בקופסה, כאילו, וזה מאוד בעייתי, כי זה לא נכון בעיניי. אז תפקיד פסיכולוג הספורט הוא כל כך מאתגר ומורכב, כי בעיניי, תחשוב על זה, דיברתי על הרמה התרבותית סלש ארגונית, זה אומר, זה תפקיד שמקביל לפסיכולוג ארגוני. כשפסיכולוג ארגוני נכנס לארגון, הוא הסתכל על הארגון. מה התפקיד של כל אחד? מה הוא עושה? מה התפקיד שלו? תפקיד פורמלי ולא פורמלי. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאחד הדמויות הכי חשובות, אולי אני קצת מקצין, אבל חשובות בקבוצה זה אפסנאי בכלל.
זה משמעית. ידעתי שתגיד את זה ואני מסכים, רואים את הארוש בביתר ירושלים ובכתבות וכמה הוא דומיננטי, ואני מסכים איתך, כשהם הולכים ויורדים מהמגרש, הולכים לספסל ודופקים ביתה, הראשון שפוגש אותה עם הבקבוק מים והסוואטשרט, זה כן.
כן, והוא הרבה פעמים אחראי לגיבוש וללחידות ולהווי ולתמיכה, ואלה דברים שכפסיכולוג אני מסתכל עליהם ואני עושה, אז אני אומר, מה התרבות פה? זה תפקיד של פסיכולוג ארגוני, צריך ידע בפסיכולוג ארגונית. אחרי זה יש לך באמת מומחה במערכות יחסים, כי זה המון המון בסופו של דבר מערכות יחסים. אתה תוציא משחקן את המיטב שלו, כשיש לך מערכת יחסים בריאה פסיכולוגית איתו. האם אתה יודע לייצר מערכת יחסים בריאה איתו? זה לא עניין של מוטיבטור, זה הבסיס של להוציא את המיטב משחקן, זה מערכת יחסים בריאה, ומה היא? אמון, הערכה, תקשורת פתוחה, ועוד דברים שכפסיכולוג אני רואה שזה התפקיד שלי לעשות. בכל שבועות השנים אני מבין כמה זה יותר חשוב, וכמה התפקיד הוא חשוב, כי יש מאמנים שזה בא להם טבעי, כמו שאתה אומר, קלופ, ומבינים את זה, ומוריניו וגוארדיולה, בטח אחד מהם, ויש כאלה שפשוט או שלא יודעים, וזה בסדר שהם לא יודעים. הבעיה היא, אם אתה לא יודע, אז תבקש עזרה. והמאמנים האלה מצליחים כשמצליחים, אבל כשהם לא מצליחים, שם אתה רואה את, את, את הקושי. ואיך אני עוזר לכל אחד מבעלי התפקיד, למאמן שוערים, להיות הדמות הפסיכולוגית הכי בריאה שהוא יכול להיות, מול ה... תזכרו שזה חבר'ה צעירים מאוד, שהדימוי העצמי שלהם, והרבה פעמים, בניגוד למה שחושבים, לא הכל התעצב אצלם. אנשים בני 20 עד 30, זה עשור של החיים שיש הרבה לפעמים אי יציבות, אתה עדיין לא התחתנת, אתה עדיין נמצא תחת הרבה לחצים, אתה עדיין לא מעוצב לגמרי. הספורט הוא פוגש שלב התפחותי בחיים, שאצל חלק הוא יותר טוב, יותר יציב, ואצל חלק פחות. ולכן הדמויות האלה הופכות להיות הרבה חשובות מאוד להצלחה בספורט.
דיברת לגמרי, הכל נשמע נורא הגיוני, רק דיברת על הרוש, אבל למה צריך ללכת רחוק? יש לך פה במכבי נתניה את גבי ושמחה בובליל, שאשכרה בלעדיהם, זה אולי האבן הכי יסודית במועדון הזה. שהם באמת המעטפת, המשפחתיות שמייחדת אולי את מכבי נתניה גם בהיבט הזה.
כל שחקן בכל כתבה ישר מדבר על העוגות של שמחה ועל זה.
כן, זה הדבר ראשון.
ואתה יודע מה? זה הרבה פעמים דברים שלא על זה נופלת ההחלטה כולה, אבל כששחקן מתלבט בין קבוצה כזאת או אחרת, המעטפת, הדברים האלה, מה שגבי אמר על היחסים, על ה... הוא לא נכנס למועדון של מלחמה, הוא נכנס, ונתניה בהחלט כזאת, מקום שהוא משפחה, שהדיבור הוא פתוח, שאפשר לשבת ולהגיד דברים, מאוד מסכים.
במכבי תל אביב, האדם שמת בצורה טרגית, פנן, הוא היה דמות שבמשך שנים רבות היה משפחה לזרים במכבי תל אביב. הוא היה דואג להם לכל דבר ולכל דבר, ואני בטוח שזה תרם המון להצלחה של מכבי, דברים שלא רואים ואי אפשר לקמת אותם. אבל איש אחד שמייצר, נותן הרבה הרבה מענה לצרכים פסיכולוגיים לשחקנים.
נכון, אנחנו וזה... כל... אנשים שלא בהכרח בפרונט, והם באמת מייצרים את הסוג של, אולי נרחיב על זה טיפה אחרי זה, אבל סוג של DNA של מועדון.
כן.
אנחנו כל הזמן מדברים על זה ששחקנים זרים, הוא הגיע, דיברנו גם בעבר בפודקאסט, הוא מגיע ויש לו את הילדים וגנים ואישה והתאקלמות ועברית, וזה באמת הדבר הזה, זה המעטפת. אני, משפט אחד רוצה לומר, אני מתחיל להבין שהתפיסה שלך, אולי של כולם, אבל לדעתי לא של האוהדים, את תפקיד פסיכולוג הספורט, הוא לא תרבותי ארגוני, הוא לא לאפשר לכל הארגון הזה לדבר, כמו שאמרת, בצורה פתוחה, רגשית, תקשורת טובה. אנחנו, אני, ואני חושב הרבה אוהדים, תופסים את פסיכולוג הספורט כמאמן לצד המנטלי. סיימת אימון כושר, סיימת טקטיקה, סיימת, אני חוזר על דברי, אבל בוא אני אשב איתך על מה לעשות במצבי לחץ. ואתה אומר, לא, אני רוצה לאפשר אווירה או התנהלות בארגון שהיא אחרת, שהיא פתוחה, שהיא מקדמת, וזה חידוש גדול.
אני אומר גם וגם, אין ספק שזה חלק מהתפקיד, זה לא עובר. אין ספק שאני אתן כלים, אימון מנטלי, זה באמת, יש דבר כזה שנקרא אימון מנטלי, שבו אתה לוקח שחקן, ואתה בצורה סיסטמטית עובד איתו, על למשל איך הוא מתמודד אחרי כישלון, איך הוא מתמודד במצבי לחץ, ועושה איתו תהליך שבו, הדברים משתנים לטובה, וזה באמת תהליך, וזה תהליך אימוני, אנחנו עובדים על זה, ויש שיעורי בית ועובדים על זה, זה לגמרי יהיה חלק מרכזי בעבודה שלי, אבל אני חושב שאם אני, כדי לעשות עבודה, שהיא באמת נותנת מענה יותר עמוק ויותר מבוסס, זה מה שנקרא עבודה מערכתית, עבודה על התרבות, עבודה על איך מדברים אחד עם השני, איך מתייחסים אחד אל השני, על המנהיגות של המאמן, מנהיגות של שחקנים, אלה דברים שנקראים דברים מערכתיים, לצד העבודה האישית, עבודה המנטלית, ואגב, כשאני אומר עבודה אישית, זה לא רק עבודה מנטלית, כמו שתיארת, זה יכול להיות לפעמים, ולא רק, זה תלוי, כל דבר זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש שחקנים שלפעמים קורה להם, אנשים לא מבינים את זה, אני אומר משהו טריוויאלי, אבל אנשים עוברים דברים בחיים, יש שחקנים שפתאום המצב במשפחה הוא לא טוב, שהם עוברים דברים בחיים שמשפיעים על הכדורגל, אי אפשר להפריד הרבה פעמים את זה, ואז תפקיד הפסיכולוג יכול להיות יותר כמו פסיכולוג קליני, שהוא טיפולי, של בוא נדבר על מה קורה לך בחיים, על איך אתה מרגיש בחיים עכשיו, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים, המצוינות הספורטיבית מגיעה כשהאדם הוא בבריאות נפשית, כי הוא במקום טוב בחייו, ולא תמיד זה כך, והשחקנים האלה הרבה פעמים לא הולכים לטיפול, הם לא יקחו פסיכולוג קליני שיטפל בהם מחוץ לכדורגל, ואתה הדמות הרבה פעמים שהופך להיות הפסיכולוג הזה, ולכן פסיכולוג ספורט הוא גם מישהו בעיניי, ואני כזה, שמאוד מאוד מבין בפסיכולוגיה טיפולית, קלינית, אני יודע לטפל באנשים, אני יודע את התיאוריות, אני יודע את הטכניקות, ואני יכול לשים את הכובע הזה. מאמן מנטלי, אני לא בא להכפיש, אבל האם יש לו את הידע לבוא להתמודד, כשיש למישהו, אתה יודע, צריך לפגוש ספורטאים מקצוענים שקשה להאמין, שהם בדיכאון, הם בדיכאון קליני. צריך לפגוש שחקנים שחטפו התקף חרדה. אתה יודע מה זה התקף חרדה? אתה יודע מה זה, כמה זה עוצמתי התקף חרדה? צריך ידע קליני לעזור לשחקנים האלה. נכון, זה יותר נדיר, אבל זה יכול להיות.
כמה הכדורגל באמת פתוח לכל העולם הזה של הפסיכולוג ספורט, או התפקיד הזה בכלל?
והתשובה היא קצת דואלית, היא כאילו כן ולא. מצד אחד, דווקא בכדורגל הייתי אומר, זה אחד הענפים שמכל מיני סיבות פתחו את שעריו. כמו שאמרת, יש היום המון המון קבוצות שיש להם מישהו בתחום הזה, אבל לצערי, פחות לפסיכולוג ויותר למאמן המנטלי. אינני יודע אם זה משהו גם תרבותי שמשחק פה תפקיד, של בדרך כלל מאמנים מנטליים, הם יכולים להיות שחקני כדורגל או מעדות המזרח אולי, וזה מרגיש יותר בנוח. אני יכול בהחלט להגיד לך, שאני כפסיכולוג יותר צעיר, אחת הטעויות שעשיתי היא אי הבנה לתת תרבות שאני נכנס אליה לקבוצה, שהיא בדרך כלל תרבות מזרחית יותר, וההבנה של הדינמיקות של תרבות מזרחית, ביחסי עם אנשים, ואיך אני כשלתי שם, בזה שלא התאמתי את עצמי לתרבות הזאת, ולנורמות שקיימות שם. כשאני מגיע מתרבות, אפשר לומר, אולי תרבות אשכנזית, שיש בה קצת דינמיקות אחרות, ואתה חייב להתאים את עצמך לשם, אז אולי זה אחת הסיבות, ואתה רואה הרבה אנשים מעדות המזרח אולי, ומאמנים מנטליים שבטופ של הכדורגל, אבל לצד זאת, אני בהחלט רואה המון אנשים שלוקחים את השירותים אצל בני נוער, יש המון המון לחץ בכדורגל הישראלי, במיוחד אצל ילדים, בני נוער, ולכן נעזרים. אני כן אגיד ששוב, מה שקורה הרבה פעמים הוא שיש מעט מאוד קבוצות שיכניסו את ה... בטח בליגה הלאומית, ששם יש פחות תקציבים, ובטח בליגות יותר נמוכות, אבל גם בליגה טל, מעט קבוצות שהתפקיד הזה הוא שם קבוע, וזה גם קשור בגלל ששוב צריך להיות איש אמון של המאמן, ומאמנים מתחלפים, בדרך כלל מאמנים מתחלפים, מתחלף הפסיכולוג. ושוב, מאמנים הרבה פעמים, לא כולם, אבל הם מרגישים, יכולים להרגיש לא בנוח עם הדמות הזאת, ששם נמצאת שם איתי, מה זה אומר, רואים לי, רואים עליי, ושם נדרשת הרבה יותר פתיחות אצל המאמנים, להבין שתפקיד הפסיכולוג הוא עזר לצידו ופחות איום, או משהו כזה. זה עדיין בהחלט טעון שיפור.
הייתי רוצה שתיקח אותנו רגע לאיך שחקן מתמודד עם אכזבות או אפילו עם הצלחות.
אני רוצה להדגיש את השאלה של דניאל, אם אפשר. נניח שיש קבוצת כדורגל שמביאה שחקן צעיר בראשית גיל ה-20 שלו, כישרון גדול, נכון לא עתיד גדול, הוא עושה עונה די טובה עם הקבוצה ומצליחה, ומגיע לגמר הגביע. אז הוא ניגש ליוות, לוקח אחריות וניגש ליוות את הפנדל החמישי, ומחטיא אותו, והקבוצה מפסידה את הגביע. בחור צעיר, מאוד מוכשר, תולים בו תקוות, קורה. שתי שאלות יש לי. אחת, מה הרגשות שמציפים אותו, מה עובר עליו ביום, רגע, שבוע שאחרי זה? ושתיים, מה הכלים שהוא אמור לקבל מהמועדון או מפסיכולוג, כדי להתמודד עם הדבר הזה לאורך זמן, ובשנה הבאה כשהוא יגיע שוב לגמר הגביע.
אתה יודע, זה מדהים. יש שחקנים שבגלל דבר כזה, אני לא מגזים, בהיסטוריה של הספורט, הקריירה נדפקה. יש שחקנים כאלה. זה יכול להיות רגע מאוד טראומטי, זה יכול להיות רגע מאוד עוצמתי, שהקריירה מתחלקת לפני ואחרי, וזה יכול להיות רגע שדווקא השחקן יכול אפילו, אתה יודע, טראומה היא לא בהכרח פוגעת, היא יכולה להיות דבר מצמיח, אנשים פחות יודעים את זה. זה מאוד תלוי באישיות.
אלא איך עושים את זה באמת, כן.
זה תלוי, זה אינדיבידואלי, לא כל שחקן יושפע באותה עמידה, זה מאוד אינדיבידואלי, וזה מאוד מצבי, למשל, איך הקבוצה הגיבה, זה, 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 זה קשור שוב לתרבות של הקבוצה. האם באמת אומרים לך, לא, אנחנו איתך, אבל אתה מרגיש משהו אחר, האם יש מסרים כפולים? מאוד מאוד חשוב שהקבוצה באמת תיתן מסר לשחקן הזה, שמיתו באותו רגע, והתגובה לפעמים באותו הזמן, היא תגובה שיכולה להיות מאוד תרפויטית, מאוד מצמיחה. אם באותו הרגע מגיבים לך טוב לעניין הזה.
הטיפול נמרץ, אתה מתכוון, אם חובשים את הפצע בזמן.
אתה יודע, קלופ אפופו, הוא נתן לפני כמה משחקים בליגת אלופות, הוא נתן לשוער השלישי לפתוח, כי היה איזו סיטואציה, אתם זוכרים?
כן.
לא, אם זכור לכם. והשוער הזה מאוד צעיר, ונתן הופעה מדהימה. הראשון שהוא בא לחבק מכל השחקנים, זה את השוער הזה. וכמה זה נכון וחכם. הראשון, הוא רץ אליו, ואיזה מסר זה אומר, כמה אני פה בשבילך. אז האם מאמן ששחקן, אני מצפה מאמן ששחקן מחטיא פדל במצב כזה, מאמן שאני רוצה, הוא רץ לשחקן הזה ומחבק אותו, מרים אותו, זה יכול להיות דבר סופר טיפולי. אז זה מאוד מאוד תלוי בתגובה, אבל שוב, זה אינדיבידואלי לשחקן ולסיטואציה.
אז בוא רגע נחזור לשאלה עצמה, ואני מעניין אותי להבין אם יש דפוסי התנהגות שהם חוזרים על עצמם באכזבות או בהצלחות.
כן ולא. מצד אחד חוזרים על עצמם, מצד שני שוב אינדיבידואלי, יש שחקנים שהתמודדים טוב יותר, יש פחות, יש שחקנים, הרבה פעמים השחקנים בטופ של הטופ הם באמת שחקנים שיש בהם איזה מין DNA או שלמדו להתמודד עם הדברים האלה, אם זה עם הניסיון או זה דרך באישיות שלהם. בכדורגל יש חשיבות מאוד גדולה להתמודד עם עליות וירידות, יש תקופות כאלה ואחרות, אבל אתה יודע, מה שמאוד מעניין זה דווקא הצלחות, שעל זה פחות מדברים, והצלחה יכולה להיות דבר סופר עוצמתי וסופר הרסני דווקא.
מה זה אומר הרסני?
אתה יודע, הייתה לפני כמה שנים הגיעה פסיכולוגית, הספורט של ברסה, הגיעה להרצאה פה, ואחד הדברים המעניינים שהיא אמרה, זה שהיא עוזרת לקבוצה להתמודד בהצלחות. והיא אמרה שכאשר הקבוצה דווקא מנצחת עונה גדולה, היא בדאגה גדולה. מדוע? אחת הסיבות היא שאז הרבה פעמים יש איזה, הרציונליות בקבלת ההחלטות נאבדת קצת, וזה הופך להיות עניין רגשי, כי הצלחה מגבשת בין אנשים בצורה מאוד מאוד חזקה, ואז למשל, יכול להיות שאתה פחות תעשה שינויים בסגל, אבל לפעמים דווקא השחקנים שיכולים להיות שהיו מצוינים בעונה הזאת, הם לא מתאימים לעונה הבאה, לאתגרים של העונה הבאה. ויש לעשות כל מיני שינויים, אבל הרגשות פה נכנסים, ולא החשיבה הרציונלית. ויכול להיות שקבוצה נשארת, וכמו שאומרים, אנחנו מתכוננים למלחמה הקודמת, הם מתכוננים לעונה שעברה, ולא לעונה הקודמת, ולא מגיבים, לא עושים את השינויים. יכול להיות שזה גורם לציפיות כמובן, זה גורם לאיזה שעננות, זה גורם לאיזה ביטחון יתר, לאיזה מין תחושה כזאת, שלא לא תמיד בריאה בספורט, של איזה שחצנות כזאת, או איזה מין תחושה כזאת, שאנחנו פחות חדים, כי אנחנו כאלה וכאלה. לפעמים ההצלחה גורמת להרבה ביטחון, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ולכן החשיבות, עוד פעם, של פסיכולוג הספורט, שהוא איש שהוא בתקווה, וזה האתגר אגב, שהוא צריך להיות תמיד בפנים ובחוץ, וזה האתגר הגדול, הוא צריך להיות בפנים ובחוץ, כדי שיוכל להסתכל על מה קורה לקבוצה הזאת מבחוץ. אם הוא מתחיל להזדהות עם ההצלחה הזאת, ומרגיש עוד פעם שהוא חלק ממנה, ועוד פעם נקשר יותר מדי, זה הופך להיות מישהו שהוא לא באמת יכול לעזור טוב לקבוצה הזאת. אז בהצלחות נדרש מישהו מאוד מאוד חשוב שבא ואומר, היי, אני מבין איך זה משפיע כך וכך, אבל בוא נחשוב שנייה, מה צריך לעשות? בוא נחשוב איפה אנחנו נמצאים. וזה הרבה פעמים לא קורה.
ואתה רואה את זה, בוא נגיד, במקרים שאתה נתקל בהם, או במקרים שאתה ראית. אתה רואה את זה יותר אצל קבוצות צעירות, קבוצות בוגרות, או שזה לא באמת כזה משנה? זה תלוי במבנה אישיות של אותו חדר הלבשה.
לא, לא, זה חשוב מאוד, המבנה של אותה הלבשה, כי השחקנים הבוגרים יותר, המנוסים יותר, הם היו שם הרבה פעמים, והם יודעים את מה שקורה, והרבה פעמים הם אלה שיכולים לכוון למקום הנכון יותר, לגישה הנכונה יותר. זה מאוד תלוי במאמן, שוב, ובניסיון שלו, וביכולת שלו בכל זאת, להתמודד עם ההצלחה הזאת. אני חושש ממאמן צעיר שהצליח בצורה פתאומית הרבה פעמים.
איך נראה תמהיל נכון של חדר הלבשה? מבחינת, לא יודע, טיפוסים או...
זהו, זאת שאלה אדירה, אתה יודע.
בואו רק כדי לשאול אותך שאלות אדירות.
כן, זו שאלה כאילו מאוד טובה, אבל באמת שקשה לי לחשוב על תשובה אחת לזה. לא ספק, אני כן יכול להגיד לך שמאוד מאוד חשוב המנהיגות בכדורגל, בגלל שזה ספורט קבוצתי שהמאמן, אתה יודע, הוא על הקווים, הוא לא יכול לקחת טיים-אוט, והיכולת ההשפעה שלו היא מוגבלת באופן יחסי, אז נדרשים מאמנים על המגרש. מאמנים במובן הטקטי, כלומר איניאסטה, שחקן כזה, כן, שהוא בעצם מאמן על המגרש, וגם כמובן מנהיג ברמה הרגשית, רונלדו, לעומת מסי, הוא שחקן כל כך הרבה יותר אפקטיבי, בגלל שרונלדו הוא מנהיג אמיתי, הוא מישהו שנותן לך אמון ברגעי משבר, הוא מישהו שבא, והנוכחות שלו ברגעים שצריך, היא גורמת לכל הקבוצה הרבה פעמים לצאת ממשברים, ולכן מאוד מאוד חשוב המנהיגים. אני כפסיכולוג ספורט היום, הדבר הראשון שאני אשאל בפגישה עם המאמן, מי המנהיגים שלך לקבוצה, בוא תספר לי עליהם. האם זאת מנהיגות טובה, האם זאת מנהיגות שהשחקנים נותנים באמון, או שאתה בחרת במנהיג הזה כי הוא נראה לך, כי הוא שחקן טוב, האם השחקנים רואים בו מנהיג? אם אין לך מנהיגים בקבוצה, במצבים משברים, אתה הרבה פעמים לא... אתה תראה בעיות גדולות.
זה גם סוגיה מעניינת, כי הרבה פעמים נותנים לשחקן הטוב ביותר להיות הקפטן, ולא תמיד נותנים למנהיג להיות הקפטן.
זה לא בדיוק כך, אני דווקא חולק עליך, דווקא בכדורגל הרבה פעמים אתה רואה, אני לא יודע למה, זה אולי מתוך איזו הבנה, בלי הדעת באופן מודע, שהרבה פעמים הקפטן הוא דווקא אחד, הוא מנהיג טבעי כזה, הוא מישהו הרבה פעמים שסוג של אחראי כזה, ושהשחקנים נותנים בו אמון, לרוב זה קורה דווקא הקפטן, הבעיה היא שזה לא רק צריך מנהיג אחד, ויש כל מיני סוגי מנהיגים, יש מנהיג שהוא קפטן, אבל גם דרוש מנהיג חברתי, דרוש מנהיג שיודע קצת לאחד את הקבוצה, וזה לא חייב להיות דווקא הקפטן, יש כל מיני סוגים של מנהיגים שנדרשים בקבוצה.
נגעת גם קצת בתשובה, נגעת קצת במאמן, אמרת מאמן צעיר שמצליח או כל מיני דברים כאלה, והיום נניח בכדורגל הישראלי אנחנו רואים קצת שחיקה אולי בתפקיד המאמן או במעמד שלו, איך זה משפיע באמת בתוך קבוצת כדורגל, בוא נגיד על יכולת של מאמן להיות, אני לא יודע, מנהיג, לא יודע, מנהיג אפקטיבי, אם כל המאמנים צריכים להיות בכלל אלפא, לא יודע.
השפעה אדירה, לצערי, ולשלילה. זה המון 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 השפעות קשות. המאמן, קודם כל, נמצא הרבה פעמים במצב פסיכולוגי, ששוב, דיברנו בעיניי, אני מאוד שם את הזווית הפסיכולוגית כאן, כי זה אני, כן? אבל אמרנו שמאמן נדרש, בתפיסה שלי, לנהל מערכות יחסים תחת לחץ, תחת תסכולים, תחת רגשות מאוד עוצמתיים, של אנשים מסביבו ושלו. אז למה הוא נדרש כדי לעשות את זה? בואו תחשבו שנייה, להתמודד עם כל העוצמה הרגשית הזאת. הוא נדרש לתחושת ביטחון אצלו, הוא נדרש למין תחושה של יציבות שנמצאת אצלי, כדי שאני יכול לתת לאחרים ולהיות דמות כזאת לאחרים, שיכול גם להכיל אחרים, שיכול להיות בשביל האחר. אם אצלו הדברים הם מאוד לחוצים, אם המעמד שלו הוא מאוד רעוע, זה שם לחץ עליו שמקשה עליו לעשות את תפקיד הפסיכולוגי הזה. ואז אתה רואה גם החלטות פחות טובות, פחות רציונות. אנשים תחת לחץ, יש אנשים שמתמודדים טוב יותר פחות, אבל גם מאמנים, אתה רואה איך הלחץ יכול להשפיע עליהם בקבלת החלטות, גם במשחק, בחילופים לא נכונים, בסגל, זה הופך להיות לפעמים קבלת ההחלטות, שכשאנחנו בחרדה, לפעמים הקבלת החלטות היא משהו כזה שסוג של הופך להיות לא רציונלי, אני הולך איתו בגלל שהוא שחקן שהלך איתי כל השנים, נגיד, משהו כזה רגשי יותר הרבה פעמים, לעומת הדברים שהם רציונליים והניתוחים הנכונים. אז קודם כל, הלחץ הוא בסופו של דבר יכול לפגוע במאמן. דבר שני, כמובן על היכולת להניג. אם השחקנים מרגישים שיש להם כוח להעיף מאמן, שיכולים סוג של לייצר איזשהו מרד, זה מורכב, כי מצד אחד, דבר אחד, יש דברים טובים, אתה יודע, היו מאמנים שבאמת הם לא טובים, וטוב שלא נשארים איתם כמו פעם, עונה שלמה או שתי עונות, וטוב שיש לשחקנים איזה כוח לבוא ולהגיד, כי גם זה איזשהו איזון חשוב בעיניי, שכששחקנים אומרים, השחקנים יודעים הרבה פעמים שיש מאמן שהוא פשוט לא טוב, ושאם יש להם כוח לבוא ולפעול מלמטה, להדחתו, זה לא בהכרח דבר שלילי גם, כי הם חווים, הם הרבה פעמים ברומטר הנכון, לאם המאמן מצליח או לא. אז זה מורכב, אבל אין ספק שהייתי רוצה שזה ייתה יותר לכיוון זה שהמאמן הוא דמות יש אליה, ההנהלה אומרת, זאת הדמות, ואתם חייבים להיות מאחוריו, ולפעמים המאמנים סופגים ממש השפלות, כמובן שאני לא מדבר על התערבויות, שכולם יודעים שהשחקן הזה משחק, כי ההנהלה החליטה, זה דבר נוראי, תחשבו על ההשפעות של זה, איך זה משפיע על לכידות הקבוצתית, לא רק על הקשר, על האמון במאמן, אם שחקן אחד, אנחנו יודעים שהוא משחק בגלל שזה מאמין בו, והשחקנים האחרים לא מרגישים שזה נכון, זה דברים נוראים שקורים היום בכדורגל הישראלי בעיניי.
אתה דיברת על זה, ואני חושב שזה משפיע בעיקר על, כמו שאתה אומר, על הדינמיקה התוך קבוצתית, החדר הלבשה הזה, ונגענו באמת בעולם הזה שמאמן צריך להיות, נקרא לזה, המוביל בקבוצה, או אפילו שהוא צריך את החדר הלבשה, או את הטיפוסים האלה בחדר הלבשה שיעזרו לו, אבל מעניין אותי אפילו לגעת בנקודה נורא נורא ספציפית, איך נראה חדר הלבשה בריא, או איך נראית דינמיקה של מערכת בריאה, כשהיא מגיעה לאירוע פיק, כשהיא מתכוננת לאירוע סי. נניח, במקרה של מכבי נתניה, זה גמר גביע, נניח.
אתה רואה קשרים מאוד יפים בין שחקנים, אתה רואה אהבה, אתה רואה חברות, שדומה למשהו שחיילים קרביים ידברו עליו, קשר עוצמתי מאוד. לא תמיד, אגב, לעתים זה יותר נדיר בעיניי, אני לא, אתה יודע, אני לא עברתי, אני שר הכל עדיין, יש לי מה ללמוד, אתה יודע, אבל היו קבוצות בעבר שהיחסים בין השחקנים הם לא היו הכי טובים, אבל היה כבוד מקצועי גדול, וזה מאוד מאוד חשוב שיהיה, שהלכידות המקצועית קיימת, אני מסור לך, אני לא אוהב אותך, אבל אני מסור לך כי אני מאמין בך, ואני מכבד אותך בתור שחקן, אולי פחות בתור בן אדם, אבל זה חייב להיות, כן? אם אתה מוסיף לזה את החברות ואת האהבה, אז בכלל יש איזשהו משהו שהרבה פעמים גורם לבאמת, אתה יודע, נגיד קבוצה כמו אייק, ההולנדית שהגיעה לגמר הצ'אמפיוס, אז אני יודע, קראתי, חדר הלבשה שם הם חברים בנפש, ולדעתי אתה רואה איך הם משחקים ביחד ככה, אתה רואה את הביטוי של האהבה הזאת. אז זה מאוד מאוד חשוב, אם כי לא הכרחי. אני חושב שאתה תראה גם מנהיגות בריאה בחדר הלבשה הזה. מנהיגות שנותנת מקום לכל מיני אנשים, לא מקטינה אנשים, ומאפשרת גם שיח טוב. וזה פעמים התפקיד שלי, אבל בחדר הלבשה בריא אפשר גם לריב. אפשר לדעת לריב טוב. זה רבים ומשלימים. בחדר הלבשה לא בריא, הריב הופך להיות משהו שלא יודעים להשלים אותו, כמו בכל מערכת יחסים. בכל מערכת יחסים רבים, אבל זוגות טובים למשל, הם יודעים לריב בצורה אחרת.
אני חייב לשאול, אמרת על הערכה ועל אהבה, ואני מסוך כי אני מעריך אותך, כי אני סומך עליך, האם הדבר הזה יכול להתקיים לגמרי בלי אהבה? זאת אומרת, זה לא חתונה, אבל אפשר להחזיק את זה בין שחקנים שאין בהם אהבה גדולה, והם לא מעריכים אחד את השני בבני אדם, שחקן ש, אתה יודע מה, ששמעו עליו שהוא עשה דברים, או עזב שמעו בתקשורת, אני יודע עליו שהוא מתנהל ככה, או מתנהל ככה, וזה מגעיל אותי, יש לי סלידה מההתנהלות, או מהדרך התנהלות הזאת, ועדיין אני אחזיק את הדבר הזה, שבמגרש, אני לא כי זה העבודה שלנו, כי אני מעריך אותו, כי אני מכבד אותו, זה נשמע לי מאוד קשה ליישב דיסוננס כזה.
תראה, אתה קצת לוקח את זה לקצוות, וזה בסדר גמור, אתה מדבר פה על כבר משהו שמאוד מאוד פגע באמון, יחסים מורכבים שהתפתחו, שם יכולה בהחלט להיות בעייתיות, אם אתה מדבר על משהו שיצר פה ממש שנאה, או בגידה, או תחושה כזאת של, אז שם באמת, זה יכול ליצור את הרגע הזה, שאני מעשה רגע למסור, או שאני, אתה יודע, אני לא
בדיוק זה.
אני לא...
כן, זה החלטות של חצי שנייה, זה אמור להיות אינסטינקט, אני אמור להרים את הראש, ולראות את האדם שאני שם עליו את מבטחי, שאני אוהב, שאני רוצה אותו מולי.
תראה, אחד הדברים שאני רואה בתפקיד לעשות, שאני עובד בקבוצה, זה לעזור למאמן, הרבה פעמים מאמנים באים ואומרים, אוקיי, תשמעו, יש לנו פה זה בחדר הלבשה, אנחנו פה זה לא מקובל, אנחנו פה משפחה, אנחנו אחים, וסוג של משתיקים את העניין הזה, כאילו, וסוג של אומרים, זה פשוט הדבר, זה לא יכול להתקיים, ולכן אתם נדרשים להשלים, אתה תקנה פיצות, אתה תזמין לארוחה, וגמרנו את העניין, אז נחצו ידיים. אבל זה הרבה פעמים לא הגישה הנכונה, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. צריך לנסות ליישב את הסכסוך בצורה עמוקה יותר, להחזיר את האמון. כי אתה צודק, הרבה פעמים אם זה קיים, סכסוך שכזה, אם זה בכלל הופך למחנות, אז זה בעייתי. אני רק אמרתי שלפעמים יש שחקנים שלא שונאים אחד את השני, אבל לא אוהבים אחד את השני, ואפילו קצת סולדים. אבל אתה מעריך אותו, רונדו לצדך, ואתה לא אוהב אותו. אבל אתה תמסור לו, חד משמעית. אתה תמסור לו, אתה לא חושב פעמיים, כי יש לך את האמון המקצועי בו, שבאותו רגע אתה שחקן, אתה פשוט מאמין בו. וכשאין את האמון המקצועי, אז שמה באמת יש בעיה. אחד את הדברות שאני עושה תמיד, זה שאני אבוא ולהגיד, אני אומר את זה לשחקנים, אני אומר להם, אני מסביר להם את המושגים האלה, אני אומר להם, תשמעו, אתם צריכים לעבוד בשביל האמון של החבר שלכם. אנחנו ממפים ערכים, של התרבות שאנחנו רוצים לייצב פה, אוקיי? ואני מנסה, כשיש לי את הזמן לעבוד, שכל הקבוצה תעבוד לפי הערכים האלה, ואני כל הזמן חוזר לזה, ואני חוזר לשחקנים ואומר, אם אתה רוצה אמון מאחר, אתה חייב להציג את הערכים האלה. ואז יש לך קבוצה שמלוכדת, כשיש איזו תרבות ברורה, אצלנו נלחמים עד הסוף, אצלנו אנחנו משחקים ביחד, כן? Yeah. אבל זה צריך להיות משהו שיש לו גיבוי בהתנהגות, וכשאני מזהה שחקן, אם אני עובד בתור קבוצה, שהוא לא מתנהג לפי הערכים האלה, אני אשב איתו ואני אסביר לו את החשיבות, כמה להתנהגות שלא יכולה להיות השפעה הרסנית על כל הקבוצה, כי זה בעצם שובר את המרקם התרבותי של הקבוצה, שהוא הערכים שלה והנורמות שלה.
אבל אתה מכוון אותי בדיוק לשאלה, הייתה לי אחרת, אבל הנה קפצה לי עוד אחת. שחקנים בארץ מבינים את זה? הם מבינים עד כמה זה חשוב שהשחקן לידי, אני אכבד אותו, אני אעריך אותו, הם מבינים שבסוף, גם ערן זהב עם כל הכוכבות שבו, אם אין לי איתו קשר אנושי טוב, אנחנו לא נתקדם לשום מקום, שזה לא בהכרח ברגליים, או לא רק ברגליים, ויש לפחות 50% של הצלחת הקבוצה, שתלוי בחברתיות, בפתיחות, בדיבור הנכון, הם מבינים את זה? אני אגיד לך משהו, כשאנחנו עושים כוחות בשכונה, בכדורגל, אני תמיד בוחר את אלה שאני אוהב. לא אכפת לי אם הם פחות טובים, וזה משתלם. אלה שאני אוהב איתם, שיש לי קשר טוב איתם, הארבעה שאיתי, אנחנו ננצח כי אנחנו ביחד. ולא תמיד בוחרת השחקנים הכי טובים. אז בהשאלה על זה, שחקנים מבינים שהלכידות שלהם תביא אותם להישגים יותר גבוהים מאשר אם יקנו את השחקן הכי טוב, שעלול גם ליצור בעיה?
לא תמיד מבינים. זה אחד התפקידים שלי כפסיכולוג. שוב, ותפקיד המאמן גם, ולפעמים, הרבה פעמים אני ברקע עוזר למאמן. לייצב תרבות, זה מה שאני אומר, החשיבות של לייצב תרבות. ומה זה תרבות? זה ערכים ונורמות. והאם אנחנו מתנהגים אותם, או שהם נמצאים שם איפשהו, והם סוג של כותרת. ככל שאנחנו, הפער בין הכותרת לבין ההתנהגות היא חזקה יותר, אז אנחנו נראה הצלחה יותר הרבה פעמים. אבל אני חושב שיש בתרבות, אני לא רוצה, ממש לא גזעני, כן, פשוט אני חושב שיש תרבויות בארץ. שוב, ואין תרבות אחת כזאת, כי בתרבות המזרחית, באתי להגיד, יש גם תרבויות שם, אבל בתרבות המזרחית היא תרבות ייחודית, עם יתרונות וחסרונות, ולמדתי לאורך השנים לבוא ולפעול מתוך הכוחות של התרבות הזאת. למשל, אחד הכוחות שלה הוא שהמערכות יחסים הן אינטנסיביות, והנושא של כבוד הוא מאוד מאוד חשוב, והדבר הזה גורם הרבה פעמים לדרמות, לעליות וירידות במערכת יחסים, ולקונפליקטים, אבל אני יודע גם שיש יכולת לעשות את הסולחה הזאת, שהיא גם נמצאת בתרבות, ואני רואה כתפקידי לנסות לבוא ולפעול מתוך התרבות, ולא להימנע מהקונפליקטים, אבל לבוא ולהבין שזה חלק ממה שיקרה, אבל אני חייב להחזיר את האמון בין השחקנים, אני אפעל בצורה מאוד מאוד חזקה, יצא לי לא מעט לשבת בקבוצות, שאני בתפקיד מגשר בין שחקנים, כשאני בא ומשקף, אני כמו בטיפול זוגי, אני אומר, אני שומע שכדי לעזור להם להחזיר את האמון ביניהם, ואת הכבוד המינימלי, ושוב, כמו שאמרת, מי היה חושב שזה תפקיד של פסיכולוג ספורט, אבל ככה אני רואה אותו.
אתה יודע, זה כל כך מרתק שאתה אומר את זה, וזה לא גזעני, זה עובדתי. יש לנו, בייחוד בישראל, יש תרבויות שונות. זה לא שבאיטליה אתה מתעסק עם כל האיטלקים ועם קבוצת זרים. אנחנו מתפוצות שונות, מתרבויות שונות, יש לנו מרקמים שונים ודברים שאתה בא איתם מהבית, אנחנו לא חברה אורגנית, וזה עושה את זה בעיניי עוד יותר מורכב, עוד לפני שהכנסת זרים לסיפור הזה.
נכון. יש פרק של הממלכה, איך קוראים לזה? שרה הממלכה, שהוא הביא את בניון, וזה פרק מרתק, ואחד הדברים שאומר שם בניון, שכשהוא היה בליברפול נגיד, או בקבוצות גדולות, הוא ראה באנגליה שאנשים הולכים מכות בחדר הלבשה, מכות, אבל זה לא יוצא לתקשורת אף פעם, ופה בישראל זה שונה למשל, וזה מאוד בעייתי, כי זה פוגע שוב באמון הזה, והוא אומר, התקשורת באנגליה היא רודפת אחרי כל כותרת, אבל היו מכות בכלל בשעה, ואף אחד לא חושב על להוציא את זה לתקשורת, וזה משהו תרבותי למשל, שהוא האויב שלנו פה, איך אנחנו מתנהגים אחד לשני בצורה, יש גבולות של כבוד, שלפעמים זה גורם ליחסים, לאתגר מאוד את היכולת לשמור על לכידות קבוצתית, לצערי, בתרבות של כדורגל ישראלי.
בואו נדבר רגע קצת על מה שקורה היום, או על התקופה שלנו. אנחנו בעידן קורונה, כדורגל הוא משוחק באצטדיונים ריקים, רוב העיניים הם מהבית. איך זה משפיע על מקצוענים בעצם לשחק בלי קהל?
זה אחד הדברים הכי מעניינים שיצא לי לחוות ולהכיר, ואני כתבתי מאמר על זה, מי שרוצה אני מפנה אותו בוואלה, על תחפשו גבי זקס, על לשחק לא קהל. זה אחד הדברים שאני כתבתי וראיתי וחוויתי הוא שזה משפיע קודם כל בצורה שונה. יש שחקנים למשל, שוב זה הכללות, יכול להיות שגם שם זה לא אותה השפעה, אבל יש שחקנים שהיעדר הקהל עוזר להם, בדרך כלל יכול להיות שחקנים יותר מופנמים, שפחות כאלה מוחצנים ופחות הם מחפשים את האינטראקציה עם הקהל, הקהל לפעמים הוא יכול להיות משהו שקצת יותר מפריע מאשר עוזר, לפעמים השחקנים האלה בהיעדר הקהל זה עוזר להם, זה נותן להם, זה מעורר פחות חרדה וזה עוזר להם יותר להתפקס, ומהצד השני, בן סער למשל סיפר לי איך זה חסר לו, כי הוא שחקן שמאוד ניזון מהקהל, והרגשה הזאת שאתה מפקיע גול, הקסם הזה, שהוא סיפר לי עליו, שבו אין השוואה לתחושה הזאת, שבו 50 אלף איש עושים את הגורמי, אתה גרמת להם לרגשות האלה, אתה הופך להיות, תחשבו, מבחינה פסיכולוגית זה דבר מרתק, באותו רגע אתה בעצם הופך להיות כאילו חלק מהמון, האני שלך הוא מחובר להמון של אנשים, זאת חוויה עם רגשות מאוד חיוביים באותו רגע, של גאווה ושל עוצמה ושל שייכות ואהבה על סטרואידים, כן? זה רגע קסום בכדורגל שפשוט נעלם לו. זה דבר שגורם לך סך, אם תרצו, אפשר לא רק לחשוב על, כמובן על, על חלוצים ועל גולים, אלא כל החוויה הספורטיבית בעצם שחושבים עליה, היא חוויה בין אישית, רגשית, מאוד חזקה. אתה בטח, אתה מדבר על קטריל בשכונה, אתה בטח חווית מה קורה שפתאום באים, אולי במקרה באים איזה 10 אנשים מסתכל, או 3 אנשים ופתאום מסתכלים שאתה לא מכיר. נכון, אתה משחק בצורה אחרת, פתאום יש לך עוד קצת יותר אנרגיה, כן? אז תחשוב על זה. זה קורה כי האדם הוא יצור חברתי במהותו, ומאוד מאוד רגיש למבט של האחר ולדבר הזה של, של הצפייה של האחר, היא מעבר לצפייה. זה אומר שזה נוגע באיזשהו משהו מאוד מאוד עמוק בטבע האנושי שהוא חברתי. וכשאתה לוקח את הדבר הזה, אתה לוקח שלל צרכים פסיכולוגיים ושלל עוצמות פסיכולוגיות של האדם, שהם בבסיס שלו. הצורך להיראות, הצורך להיות שייך, הצורך להיות נאהב, הצורך להיות נערץ, הצורך לבטא את עצמי. הביטוי עצמי הוא הרבה פעמים ביחס לאחר. אנשים לרוב לא כותבים שירים למגירה, הם כותבים שירים לאחר. וכל הדבר הזה נלקח, יש לזה יתרונות, יש לזה חיסרונות, אבל אני רואה הרבה חיסרונות. הקסם אחרי הספורט הוא קשור אינרנטית לקהל, כי הקהל הוא קשור לבסיס של הפסיכולוגיה האנושית. אני לא יודע אם אני מצליח להעביר את עצמי.
לגמרי. אני חושב שגם אולי באיזשהו מקום אפשר להוסיף לזה עוד לבל של סוג של התנאיה. זאת אומרת, אני משער שאותם ספורטאים או אותם שחקנים, מגיל ילדים, רגילים לשחק כדורגל עם קהל. ברגע שאתה לוקח את זה, זה בעצם כאילו חוויה אחרת לגמרי.
תראה, אחת ההפתעות אבל, שאני שוחחתי עם ניר לוין, הוא אמר לי, שלדעתו, זה היה בתחילת עונה, מה שיקרה הוא, שהוא צפה שהקבוצות הגדולות, היותר חזקות, בעצם ירוויחו, כי אני גם כתבתי מאמר על, על, על ההשפעה של, על השיפוט ללא קהל. ומה שרואים במחקרים הוא ששיפוט ביתי גורם להטיות בשיפוט לטובת הקבוצה הביתית. כלומר, יש פה משהו בעצם כנראה רגשי, שהנוכחות של הקהל הביתי מפעילה שוב כל מיני לחצים
על השופט.
כן. עכשיו, אז מה זה אומר? זה אומר לטענת ניר, שאתה לוקח את האלמנטים שהם יותר וולטיליים, תנודתיים, כמו השפעות של קהל, טעויות של שופט, אז אתה נשאר בסופו של דבר עם יכולת, טקטית, פיזית, טכנית, ושם הקבוצות החזקות אמורות פשוט להרוויח, אבל תסתכל על הטבלה, אנחנו רואים משהו אחר, ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות.
זאת אומרת, מכבי פתח תקווה שרגילה לשחק בלי קהל.
אתה מבין, זה משהו פה קורה שהוא מעניין, לא כצפוי.
כן, אני אשלב פה אפילו איזו שאלה שרוי מנשה שאל אותנו, זה האם שיש קהל, השחקנים משחקים עם אלמנט של פחד יותר, או שזה רק מזין אותם חיובית?
זהו, אנשים לא כל כך יודעים שהמילה, בגלל שהטעיה של המילה לחץ, לחץ הוא לא בהכרח שלילי, לחץ הוא יכול להיות דבר שלא רק הוא חיובי, אלא גורם לתצוגות C.
שאלה אם לחץ מתבטא בפחד?
זהו, זה לא חייב להיות. חרדה היא ביטוי, היא שם אתה תראה את הרגש של פחד, שאנחנו במצב של חרדה, אבל לא כל לחץ קוראים לחרדה, זה מאוד אינדיבידואלי, וזה מאוד מצבי, יש שחקנים שיכולים להיות בלחץ, סלש חרדה במצב מסוים, יש שחקנים שהלחץ מוציא מהם את המיטב, וגורם לקסם, אז זה מאוד אינדיבידואלי, אחד התפקידים של פסיכולוג הספורט, אני לא מנסה להעלים את הלחץ, אלא אני מנסה למטב אותו, כי אני לא יכול, ננסה להפוך אותו לכוח פסיכולוגי, לאלכימיה שגורמת לתצוגות C. וזה מה שהם למד את השחקנים לעשות, בתקווה.
עד כמה, בוא נגיד, רכשים בקהל יורדים או מקרינים באמת לדשא? זה תמיד סוגיה שנקרא לזה מעניינת. עד כמה, נניח, קהל שהוא טיפה מפוצל, אולי אפילו מה שהיה אצלנו שנה שעברה, בעונה פחות מוצלחת של נתניה, עד כמה זה באמת מקרין למטה לדשא?
זה יכול מאוד להקרין, הקהל הישראלי הוא ייחודי, כי זה הרבה פעמים לא קהל כזה, נגיד כמו באנגליה, הקהל הוא, בטח בקבוצות יותר קטנות, אתה יודע, זה הדודה והדוד, וזה המשפחה, וזה החברים, וזה מוכר לך, זה קרוב אליך, אז אתה מרגיש אותו הרבה פעמים בתור שחקן, במיוחד שחקנים שגדלו בקבוצה, שנמצאים שם לא מעט שנים, אז זה יכול להיות לזה מאוד השפעה, כי זה קרוב אליך, זה לא קהל, זה אנשים שאתה יודע מה קורה שם, וזה שוב, זה יכול לגרום לכל מיני דברים, זה יכול להיות לגרום לקרעים בחדר הלבשה, וזה יכול גם הרבה פעמים דווקא לגרום למשהו מעצים מאוד, לפעמים דווקא כשהקהל הוא הופך להיות נגד הקבוצה, זה יכול לגבש את הקבוצה בצורה יוצאת דופן. אנשים פחות שמים דגש על זה. אני ראיתי את זה קורה לא מעט פעמים.
כן, כמו איזה כרטיס אדום לא מוצדק כזה שמציס אותך, ואז כולם כזה, הם נגדנו, בוא נעשה...
או כשקהל נטפל לשחקן מסוים בקבוצה, ובקבוצה בריאה כולם מתלכדים סביבו, וזה הופך להיות משהו, אתה יודע, אין כמו ללכד כשיש תחושה כזאת שאתה לבד, שאתה מול מלחמה מול מישהו.
מוריני הוא מלך בזה.
כן,
בדיוק. לייצר את האווירה הזאת.
לגמרי.
בוא ניגע בקצת שאלות מאזינים לקראת הסוף. אושר אורן שואל, דיברנו קצת על המאמן ותפקידו, אז יש הרבה מאמנים שיושבים על הספסל, יש הרבה מאמנים שעומדים, אז במקרה שלנו, הוא כותב שריימונד אטרפלד עומד הרבה, יושב הרבה פעמים בחלק מהזמן, כמה זה משפיע על השחקנים? לא לאבד ריכוז או מוטיבציה?
שאלה טובה. אני מצטער שאני חוזר על עצמי, אבל זה פשוט מאוד אינדיבידואלי. אני פותח רגע סוגריים להגיד, שאחד התפקידים המורכבים של פסיכולוג ספורט ובכלל פסיכולוג, זה לעשות את האיזון בין הידע והניסיון שאתה צובר והתיאוריות, שעוזרות לך לבוא ולהגיד, כשקורה כך, קורה כך. זה עוזר לך לנתח מצבים, לבין אתה צריך להחזיק את הקוטב השני של אי הידיעה. כי אי הידיעה הוא הרבה פעמים המפתח שלך לאמת. ואיך אתה נמצא במצב מסוים ועוצר את כל התיאוריות והידע שיש לך ואומר, אני לא יודע מה קורה פה כי יכול לקרות פה כל מיני דברים. הפסיכולוג חייב להיות במקום כזה שהוא שם סימן שאלה למרות הידע שיש לו. אני לא יודע איך זה משפיע, אני רוצה להיות סקרן לזה. יש שחקנים שזה ישפיע עליהם אולי לטובה, המאמן לא יושב, אתה יודע, הרבה פעמים, המגן, אתה יודע, כל מי שקרוב לכנף, המגן, הם אלה שהרבה פעמים סובלים מהמאמן שיושב וצורח כל המשחק שם, והם צריכים ללמוד להתעלם ממנו, יש שחקנים שזה עוזר להם, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אבל אני באמת מאמין שאני פחות מתחבר למאמן שיושב ככה כל כך הרבה, כי אני יודע כמה הקבוצה בכל זאת זקוקה לו באותם רגעים, לשמוע אותו, את ההכוונה, את ההחזקה הזאת, אני לא מתחבר לזה, אני חושב שאני מעריך את זה, כי זה היכולת שלהם לשחרר ולבוא ולהגיד, אני עכשיו מוותר על השליטה, אבל מצד שני אני חושב שבכדורגל, אתה צריך במידה מסוימת, פשוט יש מאמנים שהם בלתי נסבלים ומאוד מפריעים לשחקנים בנוכחות המתמדת שלהם. וזה לא יומן אגב, עוד פעם, אני רק אומר, קשה להאמין, נכון? לא צריך פסיכולוג, לחשוב שאם מאמן בחרדה ורק צועק ורק מלחיץ, לא, מה אתה עושה כל המשחק? איך זה, מה זה מקרין? פה אני יכול להגיד לך חד משמעית, אין בזה שום דבר טוב. ויש המון מאמנים כאלה שפשוט לא יכולים לבסט את החרדה שלהם ומקיים אותה על הקבוצה. דברים שבעיניי אני לא מצליח להבין.
זאת אומרת, זה נורא אינדיבידואלי של איך אתה בוחר להעביר את המסרים שאתה רוצה להעביר אותם ומה שפת גוף שלך בעצם.
כן, זה רצוי שאתה תהיה מודע לזה שאתה בחרדה, אתה בתסכול ואתה מוציא את זה על שחקנים ואתה מעביר את החרדה שלך. ואם אתה לא מודע לזה, אתה לא, אין סיכוי שתעשה עבודה עם זה. יש מאמנים שכמובן מודעים, ויש דמויות גדולות מהחיים, רובי רובסון אולי למי שמכיר, ויש מאמנים שהם אנשים יותר קטנים, מה לעשות?
כן, אז צריך באמת להבין כל מאמן, או לפחות צריכים לקווה שנדע להעביר את המסרים כמו שצריך. שאלה אחרונה זה של אוריה קוצר ששואל איך מתמודדים עם הפסד כואב, אני יכול במקרה של מכבי נתניה זה היה גמר גביע, כשהיית יותר טוב והפסדת, איך יוצאים מבור כזה, מטלית?
אז אני חוזר עוד פעם קודם כל לתרבות, למשל אחד הדברים שאני עושה כשאני מכין קבוצה, ואני למדתי קודם כל לתאם את זה עם המאמן, מניסיון כואב, אבל כשאני מכין קבוצה וזה למעמד מאוד גדול, אני מכין אותה קודם כל לתרחישים הגרועים, ואני לא עושה את זה כי אני משליך את החרדה שלי, כמו שאמרתי, כן? כי גם בתור פסיכולוג אתה נמצא בחרדה מסוימת.
אתה צועק בפאניקה? ואפילו
גבוהה מאוד. לא פאניקה, אבל אתה יכול להיות בחרדה, כי שוב, הרבה פעמים רואים את התפקיד שלך תלוי תוצאה. אבל אני בא ואומר, אוקיי, חבר'ה, מה אנחנו עושים אם פתחנו את המשחק וקיבלנו גול? מה אנחנו עושים, ואני עובר שחקן אחד אחד, ואני שואל, מה אתה הולך לעשות? מה הערכים שלנו? אני אחרי זה אומר, ומה קורה אם אנחנו מובילים 2-0? מה אנחנו עושים? אז שוב, זה בתיאום עם המאמן, עם החלק הטקטי, האסטרטגי, אבל מה אנחנו עושים כשמובילים 2-0? אנחנו מתחילים לפחד עכשיו, אנחנו יוצאים במצב פסיכולוגי שאנחנו מפחדים שישבו לנו, איך אנחנו מתנהגים? ואני עובר אחד-אחד ושואל, וזאת ההכנה הכי טובה שיש, איך אני, ואז יש איזה, בתקווה, אתה לפחות במצב יותר טוב, להתמודד עם התנועות הפסיכולוגיות של המשחק, אם זה בגלל שאתה מוביל, אם זה בגלל שאתה חטפת גול, אבל אחד הדברים הכי קשים שיש, זה כשחוטפים גול למשל באמת בערכה, או שזה מוביל להערכה, כי אז מה שקורה כמובן, אני אומר את הברור מאליו, אבל תחשבו, קבוצה אחת היא חטפה, קיבלה מנת טסטוסטרון ואנדרנלין אדירה והמון רגשות חיוביים, אנחנו היינו בקבר, היינו במצב דיכאון, ועכשיו אנחנו חווינו אקסטאזה, ואנחנו הכל יכולים, והקבוצה השנייה מרגישה שקרה לה דבר טרגי, ויש רחמים עצמיים, ואולי יש כעס, ויש ביקורת, ויש דיכאון, וזה פתאום לא כוחות פסיכולוגיים, אחד למעלה, אחד למטה, ואז לא מעט פעמים, נתניה לדעתי לא סתם הפסידה את הפנדל, זה קשור גם לגול שהיא חטפה, בדקה שהיא חטפה לדעתי, זה יכול להיות, כן? אז כאן עוד פעם, הקריטיות של תפקיד פסיכולוג הספורט, לבוא ולייצר משהו מערכתי, אנחנו, יש לנו זהות של קבוצה, שבמצבים כאלה שהובלנו וחטפנו גול בדקה ה-90, אנחנו כקבוצה יש לנו תרבות, יש לנו זהות וכך אנחנו מגיבים. ולכן החשיבות של העבודה הרציפה של הפסיכולוג, כדי לייצר תרבות שכזאת, ואז זה, יש לך הרבה יותר סיכוי להתמודד עם זה.
כן, חוסר מסוים.
כן.
אז נראה לי שאנחנו הגענו לסיום של הפרק הזה, ולפני שנסיים, אז כמו תמיד אני רוצה להזכיר לכם שנשמח לשמוע את דעתכם, תגיבו, תשתפו איתנו ואותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אני רוצה להגיד תודה לברק גרונמן.
תודה רבה, אני עכשיו תוהה איך אנחנו מהפסגות האלה, אני צריך פסיכולוג שיעזור לי לרדת מהפסגות האלה. לפוד הרגיל.
ואני רוצה להגיד תודה לגבי זקס.
אין על מה, שמחתי מאוד.
גבי, היה פרק מרתק.
נעמתם לי מאוד, תודה רבה, כיף להיות פה, תודה על ההזמנה.
ואני רוצה להגיד לכם תודה על ההזנה כמובן, ובהצלחה למכבי נתניה בכל הרבדים.
בינתיים הם מראים התמודדויות מאוד יפות מבחינה פסיכולוגית.
גם הפסיכולוגים וגם הפיזיים וגם המקצועיים, ושיהיה לנו אחלה שבוע.